אל פרעה. הם באים לפרעה והם אומרים לו, ויאמרו אליו, כה אמר השם אלוקי העברים, עד מתי מאנת לענות? זה דבר משנה שעברה, מה זה לענות מפניי? ענה מפניי. כי עיקר האמונה תלויה במידות טובות, בסופו של דבר. המידות של האדם מדריכות, מה נכנס לו ללב, מה הוא שומע, מה הוא לא שומע. האדם יכול להיות, דברים שאין מידות טובות, שום דבר לא יעזור. יש לציין לזה עוד פרט אחד, סף על כל הדיבורים של שנה שעברה, שבלעם, הקוסם הגדול, כן, כל דבר אצלו נפלה פתאו, יש קסם, הגמרא בסנהדרין אומרת כמה קסמים, יצא, עבר חתול, עבר נחש, כל דבר מסמל. וכשהוא יוצא לדרך, ונלחצת, הדרגת שלו נלחצת אל הקיר, והוא עובר סדרה שלמה של פרטים שמראים לכאורה שהוא לא צריך ללכת לשם, הקוסם הגדול אמור להבין את הרמז. מה הוא אומר? ואתה אימרה בעיניך שוב. זאת אומרת שהאדם לא רוצה לשמוע זה יעזור שום דבר. אדם רוצה לשמוע את זה שתיקו. אבל בגדול מאיפה זה מתחיל? המידות. על מתי נענת לענות מפני? יש לך מידות רעות. אתה לא מוכן לענבה. ולכן אתה לא רואה את כל המכות הגדולות האלה. ואז באה הדרישה, שלח עמי ויעבדו לי. כי אם מעין אתה לשלח את עמי, כי אני מביא מחר הרבה בגבולך. אם לא תשלח את עם ישראל, יעבור הרבה. מה יהיה עם הרבה הזה? וכיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ. מה זה וכיסה את עין הארץ? אומר התרגום אונקלוס, וחפה יחל שמשה בערה. הוא יחפה את עין השמש של הארץ. זאת אומרת, יחפה את העין, רואה את השמש מהארץ, ויחפה, וכאילו יש שפה שאפה באוויר, מעל הגובה של בני האדם, והיא תגרום לחושך. נכון? תגרום לחושך, ולא יוכל לראות, וחיסה את עין הארץ, את הראייה בארץ, ולא יוכל לראות את הארץ. מי לא יוכל לראות? הרואה, אומר רש"י. הרואה לא יוכל לראות את הארץ. קורא, אם ככה זה חוזר על עצמו, פעמיים. וחיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ. אם אתה מחפה את העין, אז אי אפשר לראות. למה הפסוק צריך לחזור על עצמו? חוץ מזה, שואל הכלי יקר, מה החידוש? כאילו, אז מה? אין יראו, לא יראו, מה זה נפקא מינה לעניין הנזק? זאת אומרת, תהיה מכה ולא יוכלו לראות, תהיה חסה את עין הארץ ולא יוכלו לראות. נו, אז מה החידוש בזה? ואגב, בהמשך אנחנו רואים, כן, כשמגיע ההורא, ויחס את עין כל הארץ, ותחשך הארץ. אתה חייב את זה, ותחשך הארץ, גם אני החושך, כי הרבה עשו, הסתירו את השמש, כמו שכתוב, וכיסה את עין הארץ, ולכן נהיה חושך. אז הכלי יקר בא לפרש, ואותו דבר גם הסיר הפנים יפחות. הוא אומר ש... בעיקרון, הגמרא ביומה דפיים ד' מעניין שהכלי יקר לא מציין שזה גמרא ביומה, אומר שידוע, ככה הוא כותב, שכל סומים אדם עיוור אוכל יותר. למה? כי למראה של האוכל יש חלק גדול בצובע של הבן אדם. רואה, צלחת מלאה, הוא אוכל אותה, זה יודע, וואו, כזאת כמות אכלתי, אז זה עצמו מרגיע אותו. למרות שיש שם הרבה אוויר ויש שם זה, אבל עצם הראייה של האוכל מרגיע את הבן אדם. אבל... זה לא שווה, איך הוא אומר? עברים נופעים. תומה אינו זה. תומה אינו זה, תומה אינו זה, תומה אינו זה. טוב, אז הוא אומר, כתוצאה מזה מה קורה? הרבה לא יכול לאכול, לא יכול לראות מה שהוא אוכל. ברגע שהוא לא יכול לראות מה שהוא אוכל, אז הוא אוכל כמו עיוור. הוא אוכל כמו עיוור, אז הוא לא שווה. ולכן הוא אוכל את כל אשר בשדה. אז עד שיכנס לבתים, הוא מלא ובתיך, ובתי כל עבדיך. יוכל הכל, 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 הכל. כתוצאה מזה שהוא לא יראה. זה בעצם מה שהוא אומר, זה הקשר, מחיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ מי. רש"י מפרש לא יוכל לראות את הארץ, האדם לא יוכל לראות את הארץ. הרואה, האדם. אבל לפי הכלי יקר, הפנים יפות, לא יוכל לראות את הארץ, הרבה לא יוכל לראות את הארץ. היות זה הרבה לא יוכל לראות את הארץ, אז הוא יוכל יותר. זה חלק מהמכה. חיסה את עין הארץ, הוא עצמו יחסה, והוא עצמו, אותו אחד שחיסה, לא יוכל לראות את הארץ, ואז זה אכל את יתר הפלאיתה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ, השמח לכם מן השדה, כל הכל. עד שיגיע מצב ומלאו בתיך, ובתי כל עבדיך, ובתי כל מצרים. מה זה ומלאו בתיך? מלא הבית, מה זה התמלא הבית? עד איזה רמה? בית מלא, אומר, תצדיק. תצדיק, אומר גמרא בשבועות. תמונות ששחקו שבועות, דף מבית המוזד, הגמרא הדנה שם, אדם שאומר לחברו, בית מלא אני נותן לך, עד איפה הוא צריך למלות את הבית, עד כמה? יש אחד אומר עד הזיז, אחד אומר עד החלון, אלה זיזים שיוצאים מהכתלים, מה? אז הבית מלא. לא, השאלה מה זה מלא? מלא זה עד התקרה? מלא עד הסוף הדלת? מה זה מלא? מה הגדרה של מלא? או, מלא אנשים, מה זה? עכשיו, אדם אומר, אני אתן לך בית מלא תבועה. מה זה מלא תבועה? אם ייתן לי בלק מלא פעיתו כזה וזהב, כמה? איזה כמות זאת? מאיפה ממלאים? עד איפה ממלאים? אז מחרות את הכמרה. אם עד הזיז או עד החלון. זה ברגע של החלון, זה כבר משפר החוצה, זה החלון לא. עד החלון זה נקרא מלא, או עד הזיז. מה הוא מלא? ובתך, אז גם פה הרבה פשוט מילא את הבית. עד הזיז או עד החלון הוא מלא, ובתך. הוא אומר, ובתי חול עד עדיך, ובתי חול מצרים. ולעומת זה, עם ישראל לא יהיה הרבה, נכון? בארץ גושן, ועם ישראל לא היה, כמו שכתוב שם שם פסוקים. לא כתוב מפורש, נראה שלא כתוב מפורש, אבל בעם ישראל לא היה מכת הרבה. עכשיו, בריח, בעם ישראל לא היה מכת הרבה, כתוב? לא כתוב מפורש, שמכת הרבה לא היה בעם ישראל. אבל בריח שלא היה בעם ישראל, אז זה רע שמה זה בתי כל עבדיך. בעם ישראל לא, אז הם לא עבדים שלך. אז פה התברר לעיני פרעו, עם ישראל הם לא עבדים שלו. כי בבתים שלהם לא היה, לא היה. תראה, הם לא מצרים, אז לכן למרות שבתי כל מצרים מלאים בהרבה, אז זה לא אומר, יכול להיות שבבתים שלהם לא יהיה כאילו ישראל, אבל לא אומר, מלאו בתיך ובתי כל עבדיך. ובעם ישראל אף אחד לא היה הרבה. זה אומר שעם ישראל הם לא עבדיך. כך אומר הפסוק הזה. למעשה, הכלי הקרוב מסביר שבתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים. בלי ספק הוא אומר, שאיך זה הולך? הבית הפנימי הפנימי הפנימי, הבית של המלך. כלומר, המלך לא גר ליד החומה, הוא לא גר בקצה של העיר. העבדים שלו גרים סביבו. ואז כל מצרים מסביב. הרבה מגיע, לאן הוא אמור להגיע ראשון? לבתי כל מצרים. אחר כך לבתי עבדיך, ובסוף הוא בר בביתך. פה הפסוק אומר ההפך. הוא מעלהו בתיך, ואחר כך הוא בתי כל עבדיך, ואחר כך הוא בתי כל מצרים. כאילו נשמע סדר שיהיה ממנו החוצה. לא, מהבית הפנימי החוצה. איך ייכנס הרבה תחילה לפני ולפנים, ואחר כך בראש כל חוצות, כאילו רק אחר כך הוא יגיע לשם. הוא אומר שבוודאי שבדרך נס, אבל יכול להיות באמת כמו שאתה אומר. אז מה אכפת לך? לך יהיה הכי אכפת בתיך. אחר כך בתי כל עבדיך, ואחר כך בתי כל מצרים. כאילו מרמת האכפתיות של פרעה. אבל המכלי יקר מסביר שזה אומר ודאי שבדרך נס נעשה שכדרך אחת ככה עונש. הוא התחיל בכלכלה תחילה, פרעה התחיל עם כלכלה בקוף, בכלכל את עם ישראל, אחר כך עבדיו, והחטא בו הכי גרוע, גם בעבדיו, ואחר כך בכל העם, כמו שבספרדים, ועלו בא בביתך, ובבית עבדיך, ובעמך. הוא אומר, ולכן יכול להיות שזה הכוונה, לא היה כן הרבה כמור. יכול להיות שיהיה הרבה כמור, היה הרבה כמור, אבל מה? לא בסדר הפוך, שלא כדרך העולם. הוא מתחיל מאמצע העיר החוצה. האמת היא שראיתי שהרב שטיינמן בעיית השחר, זה באמת מה ההרבה הזה שהיה. זה היה הרבה שנוצר בדרך נס, או שזה היה הרבה טבעי שהוא בא מבחוץ. והנס היה בעצם הריפוי הגדול של ההרבה. שהוא כאילו נאספו ההרבה מכל העולם, והגיעו למצרים. אז האם זה היה הרבה טבעי עם נס? זאת אומרת, פתאום נוצר מהאדמה הרבה. בדרך נס, כאילו לא... או שזה באמת, הוא בדם בזה, מביא ראיות לכם. לכאן זה רוצה גם... כל מיני פירושים בפסוקים, איך יהיה, הפשוט של הפסוק זה הגיע רוח קטיים, נסע את הרבה, זאת אומרת, מה שהם הגיעו מבחוץ. זאת אומרת, הוא דן בזה. אבל פה לפי הכלי הקר, ודאי שנשמע, אז היה הרבה שנוצר במצרים בדרך נס. למרות שגם היה רוח קטיים, לא קשור. טוב, אומר, ומלאו בתיך, ובתיך עולה בדרך, ובתיך עול מצרים, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך, מיום מיותם על האדמה עד היום הזה. זאת אומרת, לא היה דבר כזה. כזה הרבה לא היה. ואיפן ויצא מאים פרעו. ואיפן ויצא מאים פרעו. טוב, זה באמת הולך להגיע מכה כזאת, מכת הרבה, משהו מיוחד מאוד להרבה הזה. ויש באמת, הפסוק ביואל אומר, עליה לבניכם ספרו. נכון? עליה לבניכם ספרו. יש מצווה לספר על מכת הרבה לבנים. שאלה על איזה... בעצם רואים את זה גם כמה פסוקים. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. ומה זה נאמר? על איזה מכה? על מכה ברבה. יש מצווה מיוחדת שלמען תספר. עליה לבניכם ספר. מה כל כך מיוחד במכת הרבה? יותר משאר המכות שיש מצווה סיפור מיוחדת על המכה הזאת. אז ראיתי כמה וכמה פירושים. יש, המדרש כותב באמת שיש מצווה לספר במכת הרבה, כמו שנאמר, למען תספר, עליה לבניכם ספר. מסביר החז"ל, בפירוש שלו על המשפט רבי דוד לוריא, מה למדרש? הפירוש, רבי דוד לוריא מסביר, שהיות והגמרא בשבת, הצדיק המוזבט אומרת, שנותנים חגב לקטן לשחק בו. זאת אומרת, היו נותנים לילדים הרבה לשחק איתו. היה. היו משחקים איתו, היה מנצר, קופץ להם, רצים אחריו, כן. היו נהנים, דרך אגב, עד היום במושבים אתה יכול לראות שילדים אוהבים לשחק עם כל מיני חגיות, אוכפים, כל מיני מחצים. היית פעם. אני יודע, אצל חמיג, הרבה תיסלח, אז הילדים שם משחקים בדברים כאלה עדיין, בעיר זה פחות. אבל עושים חיפושיות ועושים שם לולים ויש הרבה, כנראה זה בהחלט מקום לחגיגה. אבל ילדים נותנים להם בעובד לשחק, אומר הרד"ל, יופי נותנים את זה לילד לשחק. ויש, אתה יודע, איך קוראים לזה היום? משחק חינוכי. אז מה החינוכי בהרבה? אתה מספר לו, אתה רואה את זה? במצרים היה מיליארדים כאלה, הם אכלו הכל. זה אוכל הרבה, פשוט תספר לו. אז הוא אומר, חילי הגדול אשר נתתי בכם, זה החיל הגדול של הקדוש ברוך הוא, יש עוד חטא על הבטן, כן? יש עוד חטא. הוא החיילים של הקדוש ברוך הוא שהוא שולח אותם. אומר, עליה לבניכם ספרו, הילדים משחקים עם הרבה. ספרו להם, מי זה הרבה? מה הוא עשה במצרים? למען תספר בו, זה בנך או בן בנך. פירוש נוסף, הכלי יקר, אומר לו פסוק א', שיש הרי את בהרבה, את מה שהרמב"ן כותב בהמשך, הבטיחו בכל נפלאותיו. נכון? בואו נראה את השנייה בפנים. יש רמז למכת הרבה, ומה שנאמר הוא למען תספר באוזני בנך ובן בנך, כתיב בהרבה ביואל, עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר. זאת אומרת, לספר לכל הדורות. הוא שואל באמת, מה העניין לספר את זה יותר משאר הדברים? אז הוא אומר, יש את, הרי את הסיפור של הרמב"ן. בוא נראה באמת את הרמב"ן הזה בפנים. של דבר שנשאר רושם לדורות. הרמב"ן אומר בפסוק י"ד, רמב"ן בפסוק י"ד, כתוב בפסוק, לפניו לא היה אכן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. אומר, הכתוב מודיע אותנו מדרך הנבואה, שאחריו לא יהיה כן. עכשיו רש"י, ואותו שהיה בימי יואל, שהרי היה גם הרבה ענק וכתוב, ונאמר בו כמוהו לא נהיה, מן העולם. אז זה כתוב אחריו לא יהיה כן, וזה כתוב כמוהו לא נהיה, על מכת הרבה. רש"י למדנו שהיה גדול של משה, אותו של יואל היה של, על ידי מינים הרבה, שהיו בו יחד הרבה וחצי וילק וגזם, אבל של משה לא היה אלא מין אחד, וכמו מין אחד לא היה ולא יהיה. שתי סוגים שונים, שכמו שם לא היה ולא יהיה כמוהו. טוב, הוא אומר, קשה לו מאוד לרמב"ן את מאמר הרב, את הפירוש של רש"י, אומר למה שהרי כתוב, וייתן לחציל יבולם ויקיעם להרבה. אמר ויבוא הרבה, בילק ואין מספר, פסוקים בתהילים, בפרק ע"ח, בפרק ק"ה, אתה רואה מפורש שגם המצרים היו כמה מינים. אומר, אולי יאמר הרב, רש"י יסביר, שהיה מין הרבה של משה גדול משל יואל, ושאר המינים של יואל גדולים משל משה. זאת אומרת, שם היה רוב לזה, רוב לזה, אומר, ואלה דברים בתהילים. הרמב"ן לא מסכים לפירוש הזה בדברי רש"י. אבל בכל גבול מצרים אומר, לפניו לא היה חן הרבה חמור ואחריו לא יהיה חן, איפה? במצרים לא יהיה כזה דבר. הרוויה ענת בכל גבול מצרים, כבד מאוד, לפניו לא היה חן הרבה חמור ואחריו לא יהיה כן, איפה? במצרים דווקא. הוא אומר, וייתכן, כי ארץ מצרים היא לחם מאוד ביאור, לא יהיה שם הרבה גדול, כי הוא בדרך כלל בא בעצירת המטר. בזמנים של יובש, ושם יש הרי תמיד לחוץ, בגלל הנהר, בגלל הנילוס. מצרים שאנחנו מדברים עליה, הדלטה, כן, מצרים בלית, מצרים תחתית, האזור הזה שבו הם יושבים על המיטות, האזור הזה לא יהיה הרבה, כי הם לא באים למקומות רטובים. הרי שיורד גשם, זה מקשיד אותם, אם אתם זוכרים שפה בארץ גם היה, לפני שנה היה קצת הרבה, אבל אז הגיע, כאילו, כשהחום עולה, אז הם מתפתחים, אבל הרי שמתקרר קצת, זה יורד גשם, אז הם נערפים, הם יורדים. טוב, הוא מזכיר פה, כתב רבינו חננאל, בפירוש התורה שלו, מעת עתירת משה רבינו עד עכשיו, משה רבינו הרי התפלל, אומר, ועתירו אל השם ויצר מעליי רק את המוות הזה, ויצא מעברו ויעתר אל השם, ומאז הלכו הלך הרבה ממצרים. אומר רבינו חננאל, מעת עתירת משה רבינו ועד עכשיו, אין הרבה מפסיד בכל מצרים, הרבה לא מזיק במצרים. לא מדינת מצרים של ימינו, אלא בארץ מצרים ההיסטורית של אז, הרבה לא מזיק. ואם ייפול בארץ ישראל, ויבוא ויכנס בגבול מצרים, אינו אוכל מיבוא לארץ כלום עד עכשיו. ואומרים, אומר רבינו חננאל, כי זה כבר ידוע הוא לכל. בואו ראה, כי בצפרדע אמר רק ביאור תשארנה, זה לפי כך נשאר אל תמצח עד עכשיו. מה זה אל תמצח? תנין, בערבית. התנינים הגדולים האלה, הוא מסגיר לדעתו, צפרדע במצרים לא הייתה מה שאנחנו קוראים צפרדע פלוג, אלא צפרדע פירוש הוא תמיד, אל תמצח, זה היה צפרדע. אבל בהרבה כתיב לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. כך אומר הרב רבינו חננאל, ועל זה נאמר, תיחו בכל נפלאותיו. ועל זה נאמר, תיחו בכל נפלאותיו, לספר את הנפלאות של הקדוש ברוך הוא, שמשה רבינו התפלל שלא יהיה הרבה במצרים, ועד היום הזה הרבה לא מזיק לארץ מצרים. תיחו, תספרו בכל נפלאותיו. אומר הכלי יקר, זה כוונת המדרש, עליה לבני שם ספרו, שסילוק הרבה היה בצורה כזאת במצרים, אין הרבה, תיחו, ספרו, עליה ספרו, ספר, לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר, למה תספר, ואוזני בנך ובן בנך. דרך אגב, זה סיפור ידוע שמספרים שהרב מבריס הקריא פעם את הרמב"ן הזה לרב בנימין בן צפון, הרב של קוממיות, מושב קוממיות, והיה סיפור ששמיטה, שמיטה תשמ"ט. כל היישובים בדרום לא שמרו שמיטה, והיושב היחיד באותו אזור ששמר שמיטה היה מושב קוממיות. בשדות של קוממיות הם שמרו שמיטה, והגיע הרבה, תשמ"ט, והרבה הגיע בכמויות גדולות מאוד, ונח על כל היישובים שם בסביבה, עוצם, ולא זוכר כרגע את כל השמות שם, וכולם פשוט הוא הקיש מכל הכיוונים, אכל ואכל ואכל, ובשדות של קוממיות הוא לא נגע. השדות של שומרי השמיטה, הם בעצם זרעו בזריעה מוקדמת, וכצמח, היה שם מה לאכול, זה לא שלא היה מה לאכול, זה תמיד החקלאים אומרים, כן, בטח, היה מה לאכול, הם שומרו שמיטה, זה היה שם מה לאכול, לכן עשה הרבה לא הגיע. אבל לא, זה לא נכון, היה שם מה לאכול, והרבה פשוט לא נגע. הוא הקיף אותם מכל הצדדים, אכל, ובעצים שלהם לא מתה. עד כדי כך, אורפה, מושבים האחרים, הם אכלו הכל, מכל ולכל העצים, הם עושים את זה, זה קליפ כזה, כאילו, שריינו את כל האנשים שזוכרים את זה. הם לא עשו את זה, שמיטה קוטנת כבר, זה 7 שנים, נעשו כזה סרט וידאו קצר, מראיינים אנשים ושמספרים, כן, הם זוכרים את זה, שהכל, וכן, תראו, אני הייתי ילד, וחייתי, ישבתי את אבא שלי, מה זה? הרבה קוממיות, הם בא, זה הרבה שלא נוגע במסר בניומי מנדלסון, מסר לרב מבחיר. שניתן את השנה האחרונה לחייו, וסיפר לו שהיה כאן, את הנס הזה שקרה שהם לא נזוקו בכלל מהרבה, והרב עברית הוציא את הרמב"ן, הקריא את כל הסיפור הזה, ואמר, וגם על הסיפור הזה נאמר, שיחו בכל נפלאותיו. שיחו בכל נפלאותיו, לספר את הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה. אבל טוב, בשמיטה רואים, רואים עד היום הזה, סיפרתי לכם כל פעם. שהיה לי סיפור גם כאילו בנושא הזה. י' ד'. כן, אז למעשה הרמב"ן עצמו יש לו מהלך אחר, רק בשביל להשלים את הנקודה הזאת, הרמב"ן עצמו יש לו מהלך אחר להסביר מה היה מיוחד כל כך בהרבה הזה שלפניו לא היה ואחריו לא היה. זאת אומרת, היום זה הרבה זה מכה שנקייה גם בדרך הטבע. הייתי יכול להגיד, טוב, אבל זה היה הרבה גדול. אבל לא, זה היה בגודל כזה שזה לא היה טבעי. זה היה משהו אחר לגמרי, כזה גודל של מכת הרבה, זה לא טבעי, זה מכת אלוקים. אין רגילות לבוקם באחד הזמנים. גם אותו של יואל היה מכה מעט אלוקים. בעצם הרמב"ן מסייג, הוא אומר לפניו לא היה ואחריו לא יהיה, זה לא איזה הבטחה עד סוף הדורות. הוא אומר, זה לא הרבה, רגיל. לא היה מסיכן כזה הרבה ולא היה אחרי כזה הרבה. יכול להיות ש-800 שנה אחר כך באזור אחר בעולם היה הרבה כזה, לא לזה אנחנו מתכוונים. אנחנו מתכוונים להגיד, זה הרבה שהוא מכת אלוקים ולא הרבה טבעי. הביטוי של הפסוק להגיד את זה, זה כמו בלשון בני אדם. לא היה לפני כן כזה ולא היה אחרי כזה, זה כן כזה. כמו שאתה רואה, טוב, אני לא רוצה לך יותר מהשוות, כי התורה ודאי מתכוונת יותר מהמקובל הזה זמנינו, שזה קני קפת, לא זוכרים את המשלת. וגם לא זוכרים איזה יום היום, וגם לא זוכרים את הפרסם אותו משכביים, אבל לא משנה. אבל זה קני קפת, לא זוכרים כזה קור, כן? כל פעם יש את האמירה הזאת. אבל גם שם, מה מתכוונים שזה באמת? 80 שנה לא היה כזה דבר. זה באמת, זה לא רגיל, זה הכוונה שמתכוונים להגיד. פה ודאי שזה יותר מזה, פה הוא אומר, כאילו לפניו היה כאן ואחריו לא יהיה כאן. זאת אומרת, זה לא דבר רגיל. הוא אומר, מכת הרבה רגילה לבוא לפעמים בכל הדורות. זה בא כדרך המקרים, אירוע הקדים נשאו. אז היה אפשר לחשוב שזה טבעי. ועבור זה אמר, כי היה גדול מאוד מכל אשר נהיה במקרה העולם. מה שקורה בעולם ברגיל, זה לא קרה אף פעם, כזה גודל. זה הכוונה, אבל בניסים יכול להיות חזרו. זה כזה... טוב, אז יש לנו, ומלאו בתיך, ובתי חול עבדיך, ובתי חול מצרים, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. זה יהיה הולך להיות כזה הרבה גדול, ועליו יש את מצוות הסיפור הזה, למען תספר, כמו שאמרנו, דרך אגב, אז מה ראינו פה כמה פירושים, מה זה עליה לבניכם ספרו. החדל, אמר, הילדים משחקים עם הרבה, ספרו להם. הכלי יקר אומר, תראו בכל נפלא אותך, כמו שאומר הרמב"ן, תראו בכל נפלא אותך. ולכן דווקא בהרבה, למען תספר, ואוזני בנך ובן בנך. למעשה הרב הראש, והפירוש של התורה, זה מוספת לסוף החומשים האלה של המאור, יד, אני רואה את הלשון שלו, מאוד מעניין. הוא כותב שיש פה גזרה שווה. ולמען תספר, אם תאמר, משה, איך היה יודע שהקדוש ברוך הוא היה עתיד להביע להם מכת הרבה? איפה הוא ידע? יש לומר שהרגיש והתבונן בגזרה שווה. כתוב פה למען תספר באוזני בנך ובן בנך. אצל יואל כתוב עליה לבניכם ספרו, ושם כתוב מפורש שזה הרבה. ומשה רבינו יודעים שזה הולך להיות מכת הרבה. הוא שואל שבתחילת הפרשה התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך לפרעה, תספר לו שהולך להיות מכות על מצרים, למה תספר באוזני בנך ובן בנך, אבל לך תספר לפרעה. הוא לא אומר לו איזה מכה הולכת להיות. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ואומר, כה אמר השם, עד מתי מענתו, אם מעין אתה לשלח את עמי, אם מחר הרבה בגבולך. מי אמר לו שזה הרבה? זאת אומרת שאלה של הרב הראש, מי אמר לו שזה הרבה? קדוש ברוך הוא לא אמר לו מילה על הרבה, קדוש ברוך הוא אמר לו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעלה ומצוין את אותה ששמתי דם, ואתם כי אני השם, זהו, אין מילה על הרבה, משה רבינו מגיע לפרעה ואומר לו, הולך להיות הרבה, ואיפה הוא יודע שזה הרבה? אומר הראש, משה רבינו נביא בגזרה שווה, כתוב כל למען תספר באוזני בנך ובן בנך, וכתוב ביואל, עליה לבניכם ספרו, עליה על מעלה הרבה, סיפור סיפור לגזרה שווה, שגם פה מדובר על הרבה, ולכן הסמך הגזרה שווה הזאת בא משה רבינו ואמר לפרעה, הנני מביא מחר הרבה בגבולך. מה? לא כתוב, מה? אני שואל את השאלה, סליחה, דברי יואל, מתי נאמרו? שנים אחר כך. איך הוא לומד מזה? חוץ מזה, אם אתה רוצה ללכת לכיוון למדני, הרי דברי תורה מדברי קבלה, לא יעשי מגזרה שווה, לא לומדים, מנביאים. זאת אומרת, עושים גזירה שווה מתורה לתורה, לא מתורה לנביאים. זה כמו שרבינו עושה גזירה שווה מתורה לנביאים. אז אומר הראש, הראש באמת מצרץ את שתי השאלות האלה, הוא אומר, וכל נבואות הנביאים ניתנו למשה על פה, עד בו כל נביא ונביא. משה רבינו ידע את כל הנבואות מראש, לכן הוא כבר יכול לעשות מהיום גזירה שווה. הוא אומר, לכך נקראו דברי קבלה, שלא ניתנו להיכתב, אלא בקבלה, עד שהגיע הזמן להיכתב. אבל זה, משה רבינו כבר ידע את הנבואות לפני כן, והוא יכול אפילו להעביר אותם הלאה, והם עדיין לא נכתבו, ולכן ייתכן שיהיו ציטוטים, מפסוקים שיאמרו בהמשך. כמו שאנחנו מוצאים בכמה מקומות בגמרא, שהגמרא אומרת שאמר משה רבינו, הרי כתיב, שזה מצטט את החפצות מתהילים, ולכן הוא עושה כך וכך. אז איך מסבירים את זה בדרך כלל? לא, הרעיון, ואנחנו כאילו אומרים את זה בלשון שאנחנו מתהילים מתהילים. אבל לפי פירוש הראש, הוא אומר, כן, דוד המלך גם כן ידע את כל מה שהיה מרשם עם אחריו. ישעיהו, ירמיהו, מה שכולם יאמרו, דניאל יאמר, הכל היה כבר ידוע לו. רק שזה היה דברי קבלה, ולכן יוכל לשמש בפסוק הזה. וזה תירוץ גדול על המון פעמים בגמרא שאנחנו מוצאים, שצדיקים והמלכים והאבות משתמשים בפסוקים שעוד לא נאמרו בזמנם, ומצטטים אותו כפסוק. אז אפשר את הפירוש הרגיל, שהם ציטטו את הרעיון, כמו שהראש אומר, שהם ידעו את זה. מה? נכון. עליה לבנך לספר לו. לא, מה שמשה ידע את מה שהולך להיות בזמן יואל, הוא משתמש בזה לגזרה שווה לדעת שפה מדובר גם כן על הכתר. אז משה ידע, יואל הכתובה הרבה יותר מאוחרת. יואל בן פתואל, אנחנו אומרים שהוא בן של שמואל הנביא. זאת אומרת שהיה בזמן דוד המלך, היה אזור ארוך. לא מאוחר אפילו. אין לי בעיה עם זה שהנביאים יודעים. מה היה סיפור עם יואל? בזמן יואל בא הרבה גדול עליו. והוא אומר, הנביא אומר, עליה אני תשאו ספרו. זה בדיוק המידון, כן, דיברנו על זה. עיקרון כן, כתוב שהיה הרבה שלפניו לא היה הרבה כמה. גם בזמן יואל. אז אמרנו מקודם את הרמב"ן שלוש פירושים. מה באמת ההבדל? עיין רש"י ורמב"ן למעשה הוא אומר דבר נוסף, אומר הראש, ואף על פי שאמרו אין דנים דברי תורה מדברי קבלה, נכון? אי אפשר לדון גזירה שווה דברי תורה מדברי קבלה, אם למדה משה רבינו כן דנים, משה רבינו כן יכול ללמוד דברי תורה גם אפילו מדברי קבלה, כך אומר הראש בפירוש הראש של התורה, הקטע הראשון על הפרשה. מאוד מעניין, אני אומר, זה קטע מעניין הדבר הזה. טוב, אז הוא אומר, כי אם אין אתה לשלח את אמיר, ראינו, חיצה את עין הארץ, ואיתם ויצמאים פרעה, פונה ויוצא מפרעה, ויאמרו, אחרי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה, כנראה שהוא עדיין עמד שם, אין לנו מוסים עליו, הוא זה. לנו, למוקש, הטרם, שלח את האנשים יעבדו את השם אליהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים. טוב, מה באמת קורה פה? מה קרה להם פתאום? מה הם רוצים? יש מהלך מאוד יפה של הרב אור החיים הקדוש, שהוא מסביר שהיה פה כוח מסוים אצל בין פרעה לבין העבדים שלו. מה עם ישראל רוצים פה? מה הפסיעה הזאת השלוש ימים? הם מתכוונים לעשות לנו טריק, כאילו לתת לשלושה ימים ואז לא לחזור, או שהם רוצים באמת לתת רק בשלוש ימים ואז מיד לחזור. פרעה חשב שרגע, אלוקים רוצה להוציא את היהודים ממצרים בכלל, לגמרי. רק מה? אין לו כוח. לא כזה חזק. אז לכן הוא מנסה לעשות לי טריק, יוציא אותם לשלוש ימים, ואז הוא יוכיח אותם. אבל אני לא אתם לו את זה. אם הוא רוצה להתמודד, שיתמודד ראש בראש. למרות שהוא רואה את כל המכות, הוא אומר, טוב, הוא יכול לעשות מכות, אבל הוא לא יכול להוציא אותם. אם הוא היה יכול להוציא אותם, הוא כבר מוציא. אז יש לו מה להתעקש. מה, בנתיים אנשים? לא, יכול להיות. עד מתי שלחת אנשים. הם רוצים רק לעבוד. תן להם, לצאת ולעבוד את אלוהם. מה, עבדה מצרים. לא שווה את הסיכות. טוב, קוראים להם חזרה. אומר להם, נכו, יבדו את השם אלוקיכם, מי גם יהיה העובדים? כאילו, מה אתם מתכננים לחזור מיד או לא? ואז אומרים, בנערינו בזקנים ללב, ובנערינו בזה, בצונינו וקרינו, כולם ביחד. אומר, יהי שאין השם מחקר אשר שלח אתכם את הפרעה, כי ראה נגד שניכם, לא כן, נכו נהג גברים ויבדו את השם. ואותה אתם מבקשים, ברגע שאתם אומרים שאתם רוצים גם את הילדים של הילדים, אז לא רק לעבוד שלושה ימים, אז אתם בעצם מנסים לברוח. אז זאת אומרת שאלוקים אין לו כוח להוציא אתכם ממצרים, אם ככה, ואני אמשיך להתעקש. הוא כל הזמן בנה על זה, שבסוף זה לא יקרה. הוא לא יצליח. אם הוא מבקש רק את זה, הוא צריך להגיע לשימוש בטריקים, כנראה שבאמת אין לו כוח. וזה מה זה ככה, הוא מסביר אורך, האם הקדוש? נכון. מה שקרה, זה מה שקרה בסוף, למקרה מצרים, בחוריהם, באמת המדינה התעוררה. אנשים אמרו, די, לא רוצים כבר, פרעה להתעקש על הכבוד שלו. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שעם ישראל יצאו. וזה היה ערב מכת בכורות, למקרה מצרים לבחוריהם, הם שמרו על מכת בכורות, הם לא רצו למות. ידעו שזה יתקיים, הם ראו כבר בתשע מכות שזה יתקיים. הם הבינו שגם במכה העתירית לא הולך להתקיים, והם ניסו לעצור את זה. כן, אז הוא אומר, מה קורה פה? טוב, וישב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר עליהם, לכו עבדו את השם אלוקיכם, ואני ההולכים. ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו ובצוננו וכאלה נלך כי חג השם לה. ויאמר עליהם יהי שם השם מחלקה אשר שלח אתכם ואת אתכם. ראו כי רעה נגד פניכם. לא כן, לכו נא הדברים ויבדו את השם כי אותה אתם מבקשים. גרש אותם מאת פני פרעה. יש פה כמה וכמה מהלכים מעניינים. מה קורה פה בעניין הזה? מה הקשנות של פרעה בנוגע לילדים? המלדין, מסביר בפירוש שלו, תורה והמצווה, יש בפירוש של התורה, תורה למדרשים, על המחילתא. שם הוא כותב שבעצם פרעה האמין בשתי ישויות שונות. זאת אומרת, יש את האל הטוב ואת האל הרע. זאת אומרת, פרעה לא בדיוק האמין בזה, פרעה האמין דווקא בלילי מצרים, שזה בכלל אופן אחר. אבל הוא היה מוכן להבין את האמונה היהודית בצורה של האמונה הפרסית, כל השטויות האלה, שהם בהם בעצם מאמינים באל טוב ואל רע. ויש כאילו מלחמות ביניהם וכולי, כידוע. הנביא ישעיהו כבר מתייחס לאמונה הזאת ואומר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום, או יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם, עושה כל אלה, זה הפסוק. אנחנו בתפילה לא רוצים להגיד בורא רע, הוא עושה שלום ובורא את הכל. אבל בעיקרון הקדוש, הנביא מתכוון להדגיש דווקא את הקטע הזה, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. זה אחד שעושה גם את הטוב וגם את הרע. זה לא שתיים, האל הטוב והאל הרע של רבים ביניהם. אז פרעה לא מקבל את זה. פרעה אומר מה, איזה אל אתם הולכים לעבוד שם במדבר? הוא בכלל, המונותאיזם, את האמונה באל אחד, הוא לא מוכן לקבל, הוא לא מסתדר לו בראש. הוא מאמין בריבוי אלים. הוא מוכן לקבל שיש לכם עכשיו חגיגת אל פלוני במדבר. בסדר, יש את אל המדבר. אבל הוא אומר, את מי אתם הולכים לעבוד שם? אל טוב או אל רע? אל טוב אוהב חגיגות, אוהב ילדים, אוהב דברים כאלה. אל רע, הוא רופא, הוא צריך קורבנות. ישפחו לו דם, הוא יירגע. כן, זה... ככה היו העבודות שלהם. אז הוא אומר, כן, הוא אומר, אז מה אתם הולכים שם? מי ומי ההולכים? את איזה אל אתם הולכים לעבוד? אל טוב או אל רע? הוא אומר למשה, בינרינו ובזקנינו ללך, גם צעירים, גם זקנים. בבנינו ובבנותינו, בדרך כלל האל הרע לא הולכים לילדים. אולי פתאום מתחשק לו איזה ילד, ואז יצטרכו להקריב ילד. אז לכן לא מביאים לו ילדים. בבנינו ובנותינו ללך. הוא אומר, בצוננו ובזקרינו, בשביל להשאיר קורבנות. רגע, לא מסתדר, אם זה אל של קורבנות, אל רע, לא מביאים ילדים. אם זה, יש חג השם לנו, זה חג השם, אצלנו ככה זה הולך. זה הולך ביחד. והיום אלה מייחן השם עם החלק ההשרה שלך אתכם ואת אפכם, ראו, תראה אני אתכם. ואם אתם הולכים להקריב לאל רע, להקריב קורבנות, אתם הולכים לאל רע, אז אל תביאו את הילדים, לא חי. לכו נהג גברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים, הוא לא מוכן לקבל. אם אתם רוצים, תלכו אליו רק אתם הגברים, תקריבו קורבנות. ברור, שרות צריך דבר אחד, לענות מפניי. לקרוא את הראש ולהבין נכון, לא ידעתי, לא הבנתי, מהיום בא לה להיות חדיק, אני אוהב את זה לא. הוא עדיין מנסה להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הריבוע שלו, כן? עדיין זה, הוא מוכן, אבל רק בתוך ה... הוא יהיה חלק מפנתאון האלים הגדול, מוכן להכניס שם עוד אל אחד שייצג את אלוקי ישראל. אז לא הוא דורש ממנו את זה. זאת אומרת, זה שהוא יכיר בזה, יש השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל. משאלה, ואם הוא אמר, בלי בכורי ישראל, שלח את עמי ויעבדוני, אז פרעה יעבור לדום, וישלח אותם ממצרים. לא כי הוא מבין שיש זכויות אדם, והוא מבין משהו כזה. זה לא מספיק. זכויות אדם זה לא דבר שיעמוד בכלום. ברגע שהתחשק לבהמה של בי משהו, היא לא תכיר בשום זכויות אדם. איתם תבוא את זה, מול העיניים רואים את זה. אנשים שכואבים, יפה מאוד לומניזם, זכויות אדם, זכויות בעלי חיים, זכויות שלא ידע מי, וכשזה מגיע לטיף שלהם או לאינטרסים שלהם, פתאום נעלם הכל, פתאום יש מישהו שאותו מותר לסתור ולרדור, ואדם שלא עשה לך שום רע מעולם, רק הוא לא מוצא חן בעיניי. תדאגו לזכויות של כל העולם, אבל אח שלי שלא מוצא חן בעיניי, פתאום וכולי וכולי. לא צריך דוגמאות, כי כולם רואים את זה. בכל אופן, הוא אומר, לכל רנה הגברים ואיבדו את השם, אותה אתם מבקשים. יש דרך, אגב, פרוש יותר הייתי רשאי לפעמים כותב, יש גמרא בפסחים, לפנון המודלת, הגמרא אומרת שיש סתירה, כתוב בפסוק אחד, כי גדול עד שמיים חסך. החסד של השם הוא עד השמיים. יש פסוק אחר, כי גדול מעל שמיים חסך. חסד השם הוא מעל השמיים. לא כתוב, מעל השמיים או רק עד השמיים. אומרת הגמרא, כאן באופים נשמע, כאן באופים שלא נשמע. מי שלומד נשמע, תורת השם נשמע, אז הוא זוכר, כי גדול מעל שמיים חסך. מי שמעל השמיים בעצם זה הנהגת הטבע, הנהגה הרגילה, הוא זוכה מעל דרך הטבע. אבל מי שעושה שלא נשמע, בשביל זכר, בשביל דברים אחרים, עד שמיים. אבל לא זוכה להנהגה מעל דרך הטבע. אומרת, למה באים? אומרת, במועד קטן. אומרת, שבאפל, תביאים האנשים, אנשים ועטף. אנשים למה באים? לשמוע. לשמוע את הדברי תורה, ללמוד תורה. נשים באות גם לשמוע. תף, למה באים? אומרת הגמרא, ליתן שכר למביניהם. מי שמביא את הילדים, יש לו שכר להביא את הילדים. ניתן שכר למביניהם. אם זה החטאים מביאים אותם בשביל לקבל שכר, זה נשמע? לא. אם עושים משהו בשביל לקבל שכר, זה לא נשמע. אומר, אם אתם הולכים לעבוד את לתת למדבר, אתם צריכים חסד מעל שמיים. אם חסד מעל שמיים, אז אתם לא יכולים להביא ילדים איתכם. ילדים מביאים הרי בשביל השכר. אז הוא אומר, לא כן, הטף לא ילכו. טוב, מי ומיה הולכים? מה זה מי ומיה הולכים? אומר בעל הטורים. אמר פרעה למשה, מה אתם מבקשים כל כך ללכת? כי אתם סבורים להיכנס לארץ? מי ומיה הולכים? כולם יראו אותם במדבר, חוץ מיהושע וכלב. מי ומיה הולכים? מי ומיה הולכים בגימטריה? כלב ובילול. אומר עונה למשה? מה עונה למשה? בנערינו ובזקנינו מלך. שלא נגזרה הגזרה, לא עד פחות מבין, כבר יותר מבין 60. בין ערינו, ויצנינו, בבנינו, בבנינו, אין מידי שכן ניגש אותם. זה מזה. אתה לא יודע, כן. אמרו את זה, אני לא זוכר, מישהו ניסה להגיד לך בפירוש שלם, שפרעה התכוון לגמרא פה, ולפשיטת התוספות וכו'. אז הוא אמר לו שלא יכול להיות, הוא לא ידע. הוא אומר, אתה רואה שפרשת דרכים, פרשת שבועות שלמים, יוסף והאחים, שהמחלוקת שלהם הייתה, מעטים, מנוח, פחות את הרמב"ם והרי וזה הכל. מה אתה רוצה, אבל הרב חיים כנראה. יוסף והאחים יכולים להתווכח עם מחלוקת ראשונים. אבל אתה רואה? איך הוא יודע? הוא אמר את זה. אבל תשמע, יש בדיחה יפה, זה בדיחה ממש, אני לא מבין רק עשיתי תפסה. שמיר קמינגר, היה אחד הדבורים הגדולים שהם מאוד מאוד בסבור שלו, אז הוא פעם אמרת שתקצר את זה שמישהו אומר לשיטתו, שפרעה סבר כמו השיטה הזו, ומשה רבינו סבר כמו השיטה השנייה, מחלוקת השיטה. אז הוא אומר שלדעתו לפי זה אפשר להסביר גם את העניין של איוב. הוא בגמרא שאיוב, אשתו אמרה לו, פרך אלוהים ומות. וקלט הקדוש ברוך הוא, ואז יחול עליך עונש, ותמות, אתה צדיק. לכן, הנשמה שלך שמורה, ואתה סובל. עדיף לך למות, ברך אלוהים, תמות. ויפה, ואיוב עונה, מה, את האחטוב מקבל מאת השם, את הרב, לא נקבל, הוא לא רצה לעשות את זה, הוא לא רצה לברך אלוהים ולמות. זה מסביר שאפשר להסביר מה הוויכוח שלהם. יש הרי בגמרא, בבבא בתרא, שתי שיטות, איוב זה סיפור שהיה, או זה רק משל. הוא אומר, אשתו של איוב סברה כמו השיטה של איוב, זה רק משל. אז מה אכפת לך? ברך אלוהים, במות, מה אכפת לך למות? אבל איוב חשש לשיטה השנייה בגמרא, שאולי איוב באמת בסיפור אמיתי, ככה הוא לא רוצה לעשות את זה. טוב, זה ככה אמר רשיל קאמיטר על כל אלה שמקדימים עם השיטתו הזה, שהוא חשש לשיטה הזאת בגמרא. כן, טוב, זה באמת קיצוני, אבל הכל בפרופורציות. בכל אופן, הוא אומר, כי חג השם, לנו, לכן אנחנו רוצים לצאת עם הצעף, כולם ביחד יוצאים ממצרים, כי חג השם לנו. מה זה כי חג השם לנו? אז הוא אומר, באים לסבוח להשם. אנחנו באים לסבוח, או הוא שואל אותם, זה חג להשם או חג לכם? אתם הולכים עם הילדים, זה יום שמחה בשבילכם, או שהולכים רק להקריב קורבנות בשבילו? מה הוא עונה? כי חג השם לנו. אנחנו לא עושים חנוכה, זה גם לו וגם לקדוש ברוך הוא. זה חג השם לנו, לשתינו ביחד. ואני לא רוצה להעריך את זה כי הזמן קצר מדי, אבל הכלי העיקר מסביר, הוא מוכיח את זה שזה שמחת החג, שזה חג השם לנו. ראיתי שהרב נרגע יצחק, אומר פירוש מאוד יפה, אומר רבינו בחיי כותב, איזה חג הם מדברים פה? הפסח, הם היה עדיין היו במצרים. סוכות, נעשה רק אחר כך, לזכר יציאת מצרים. מה הם מדברים? חג השבוע. חג השבוע, חציו להשם, חציו לכם. זה בדיוק מה שהכלי העיקר אומר, הוא שואל את זה לכם או להשם. הוא אומר להם, כי חג השם לנו, זה גם וגם. לא, זה חג השבועות, חג השם לנו. טוב, ברוך השם, יאללה שנעצור פה להיום, השם יעזור שנזכה לגאולה שלמה. אדיר חנניה בן הקשה, מרוצה, כשבוח את הכסר, לפי כך ריבון להם תרומי.